אז רק נגיד כמה משפטים בעל פה כדי ליישר קו, להתאפס איפה אנחנו. דיברנו על סגולה ועל בחירה. בדבר הזה שנקרא קדושת ישראל, יש שני מרכיבי יסוד. אחד הוא שמימי, אלוקי, ככה אנחנו, כמו, וזה דבר שהוא לא בר שינוי, כמו DNA. זה צד אחד. אשר בחר בנו מכל העמים, לא אנחנו בחרנו בו, הוא בחר בנו, הוא עשה אותנו כאלה. הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. עם קרובו. לא כי בחרנו להתקרב, כי הוא קרב אותנו. אז אנחנו קרובים. גם אם ננסה להתחפש ללא קרובים, אנחנו קרובים. כי אנחנו קרובים. זה צד אחד. צד השני, זה בחירה. הרי השם ברא אותנו עם שכל ורצון, כדי שנבחר בקשר איתו מתוך שכל ורצון. ואם אדם בשכל וברצון בוחר לרצות להבין אחרת ולרצות אחרת, אז ברמה האישית הוא מתרחק. ברמה הנפשית והתודעתית, אדם יכול ליצור מחסומים והתנגדויות לקדושה. כמו שאדם יכול לאהוב ולהתלהב דברים שהורגים אותו מבחינה רוחנית ונפשית. ואדם יכול לסנור ולמאוס בדברים טובים. נגיד יש אנשים כאלה, אישיות תלותית, שנוצר איזה קשר הרסני עם איזושהי אישיות שתלתנית. נגיד מישהו יתפס לאיזה קאט, מתחיל להאמין לאיזה גורו. ואז אומרים לו, תשמע, זה הורג אותך, זה חונק אותך, אתה כבר לא בן אדם, אתה צל של עצמך, לא מכירים אותך, אתה נהיה את הרובוט שזורק סיסמאות ואיפה אתה. ואומר, לא, זה החיים שלי, זה מלא טוב, זה מלא אור, רק עכשיו התחלתי להבין את האמת, אתם מסכנים. איך אפשר לעזור לאדם כזה? נורא קשה. הוא בטוח שטוב לו, ויש אדם בחירה חופשית, ועם הבחירה החופשית שלו יכול לעשות הרבה שטויות. השם ירחם. אז יש שני צדדים, של סגולה ושל בחירה. עכשיו, מה יותר משמעותי, הסגולה או הבחירה? בשורש, כאילו, במחינת המבנה, מה העיקר? העיקר הסגולה, כמובן. אבל מה קובע בפועל, איפה אדם נמצא? הבחירה. מה שהרב אמר, שברית קורתה לסגולה, שלא תתגלה בזמן הזה, כי אם לפי אותה הרמה, באותה מידה שהבחירה מסייעת את גילויה. אז עד כאן, נכון לכל אחד, לכל דור. עכשיו, על גבי זה, אמרנו שלב נוסף, שיש הנהגה של השם בדורות. יש דורות שעיקר ההנהגה בהם היא הנהגה של סגולה, ויש דורות שעיקר ההנהגה בהם היא הנהגה של בחירה. כן, כן, אני אמרתי, אני עושה חזרה.
לא, אני
אומר את זה, אחרי הנשאר בלילה. רגע, אז איפה כן? מה?
דיברנו על
העירה חיצוני? כן. טוב. תודה. אז יש הנהגת השם גם בדורות. יש דורות שהעיקר בהם סגולה. למשל, הדור של יציאת מצרים, זה לא שהיו יותר טובים באיזו רמה מופלאה מהדור הקודם, שלא נגאל ממצרים. אבל הגיע הזמן, והקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים. הדור של חורבן בית המקדש, הם גם היו דור שהם נשמות קדושות, כמו כל הדורות של עם ישראל, כי כל עם ישראל נשמות קדושות. אז למה חרב בית המקדש? כי נגמר האשראי. כי יש שכר בעונש, ואם קלקלו ברמה כזאת שאין קיום בבית מקדש, אין קיום בבית מקדש. על זה אנחנו הולכים לצום בעשרה בטבת. שאנחנו לא ראויים שבית המקדש ייבנה, כי אנחנו עדיין באותה בעיה. מצד שני, היום אנחנו צומים על עשרה בטבת במדינת ישראל, כשהר הבית בידינו. זה משהו אחר לגמרי. שזה שאנחנו לא ראויים היום לא עולים להר הבית, זה כי אנחנו לא ראויים, לא כי גויים שולטים עליו. יש לי תלמיד שמתפלל בהר הבית, וזה מותר לו גם לפי החוק וגם לפי ההלכה, כי הוא מסתערב במשמר הגבול. טוב, אבל זה נדיר. וגם הוא באבל, דווקא כשהוא שם, באבל הכי גדול. פעם, כאילו, אני נותן שיעור בעיר העתיקה, ופעם הוא שלח לי תמונה שלי מהגב. כתב לי שהוא ראה אותי הולך, הוא לא יכל להגיד לי שלום, אז הוא צילם אותי מאחורה. טוב. אז יש דורות של סגולה, יש דורות של בחירה. עכשיו, אז לפי מה שהבנו, יש כאן מורכבות. לא כל האנשים מסוגלים להכיל מורכבויות. עכשיו, זה לא נאמר ממקום שיפוטי או ממקום מתנשא של איזשהו צד על איזשהו צד. יש אנשים באמת שנכון להם פשטות. ודברים מורכבים מסבכים אותם, מבלבלים אותם. ויש אנשים שלהפך, שדווקא המקום הזה שיש בו את המורכבות ואת הדיוק שמזמינה, מצריכה, מחייבת איזשהו בירור ודקויות והבחנה, אז מזה הם חיים. זה נותן להם את שיח חיבור לקדוש ברוך הוא. בדיוק ממש לפני שבאתי לכאן, ממש שיחת טלפון אחת לפני האחרונה בדרך, הייתה עם מישהי שבחברה כזאת של יש לחברים מחללי שבת וכל מיני כאלה, אז דיברתי על העניין הזה של להפריד בין, לאהוב את הבן אדם ולשנוא את ההתנהגות שלו ביחד, במקביל. אז זה מורכב, אבל זה מה שהשם רוצה מאיתנו. כי מצד אחד זה, הנה נגיד את זה ככה, מצד אחד ודאי שזה שמאוד מאוד אוהבים את האדם כאדם, אסור שזה יגרום לתת איזושהי לגיטימציה להתנהגות שלו. כי אם ההתנהגות שלו לא לפי תורה, אז היא אסורה ופסולה, ומזיקה לו, ומזיקה לעם ישראל, אז יש להגיד, טוב, לא נורא, הוא נחמד, הוא עושה מה שהוא מבין, מי אני שאני אגיד לו? זה לא אני, זה התורה. והוא מתנהג בצורה הרסנית, גם אם הוא לא מבין. עכשיו, הצד השני, מצד שני, מה אני צריך לומר? שזה שהוא מחלל שבת, זה לא צריך להפריע להיות חבר שלו. אבל זה נכון חלקית, זה לא נכון לכולם. יש אנשים שמסוגלים לעשות את ההפרדה, ואז זה נכון, וזה האידיאל. יש אנשים שבאמת לא מסוגלים, שמבחינתם, מבחינת המבנה הנפשי שלהם, אם תגיד להם שמותר לדבר עם אדם שמחלל שבת, זה כאילו אמרת להם שבת, זה לא כזה חשוב. כי הנה עובדה שמותר לדבר עם מישהו שמחלל שבת. אז מבחינתם, מבחינת היראת שמיים שלהם, מה צריך להגיד להם? באדם שמחלל שבת, אסור לדבר איתו. כי להם זה נכון. זה מה שהרב אומר במשפט הזה של נשמות כאלה. טוב, אבל היות ואתם אומרות שהתקדמנו מאז, המשכנו באיגרת. עכשיו, זה ההבדל, זה אחד ההבדלים, מי שהוא שקוע ב, מי שחי את העולם של יראה חיצונית, של שכר ועונש, אז הוא בדיוק הבן אדם, דפוס אישיות, שאסור לו לתת לגיטימציה, אסור לו להתחבר למצבים המורכבים האלה. אבל מי שעובד את השם באהבה, ומתוך חיבור לתוכן האלוקי, לא מה יצא לי, אז הוא כזה שיכול לקרב, מצווה עליו לקרב אנשים כאלה. כן.
שחי, כאילו, אבל בסוף, בן אדם שזה לא נכון לירת שמיים,
ואז?
ואז תדבר עם חילונים, כאילו, אני חייבת, אני
אגב
שזה לא
המיעוט. נכון. אבל יש אנשים שבאמת יוצרים לעצמם קהילות כאלה, ועולם כזה אוטונומי, שיש בו הכל. ככה אומרים על בזמנות, כשהייתי, אומרים את זה על שיקון וישניץ בבני ברק. שיש בו פעוטון, תלמוד תורה, שיבה קטנה, שיבה גדולה, כולל בית אבות, בית כברות. אפשר לחיות כל החיים בלי לצאת מהשיקון. יש דברים כאלה. להגיד שזה המצב האידיאלי? יש אנשים שכן, שבשבילם כן. זה כן? כן, עבודת השם תלויה בזה שהם לא יתחשפו לאנשים שלא עובדים את השם. למה כל כך מתנגדים לכל דבר של תקשורת או לכל דבר שהוא לא מבוקר? כי באמת מפחדים שזה יהרוס אותם. וזה לא שזה לא הורס. כאילו, מי כמונו יודע שאנחנו חיים בעולם יותר פתוח, מה המחירים של זה? אז הם אומרים, לא רוצים לשלם את המחירים האלה. ברוך אתה אדוני אלוהי מלך העולם שכל הדיבור. אבל זה מראה ש... לא, לא אמיתי. לא מספיק עמוק ומורכב ובטוח בעצמו. זה מראה שזה מקום שיש בו משהו שמפחד. נכון? איך הם קוראים לעצמם? חרדים. מה זה חרדים בעברית? פחדים. יש חוק נגד ניסויים בבני אדם. כאילו אין לנו שם רזרבה להחליף אם הראשונה תתקלקל. אז מי שמרגיש שהוא אפילו קצת עלול להיות מאוים, צריך באמת להתרחק, לשמור על עצמו.
אני
ממש מוכן
להחליל את ציבור שלם.
זהו, זה שאלה. אבל ברמה מסוימת, בגדול, כן. הרי גם אצלם יש הרבה שוליים והרבה... והנה, ויש חרדים שיוצאים לעבודה, ויש חרדים שמתגייסים, ואז נכנסים למורכבות הזאת. והמצב שלהם באמת לפעמים יותר גרוע מאשר מצב של אנשים שגדלו במורכבות הזאת של הציבור הדתי-לאומי. מצד שני, דווקא הרצון הזה לתפוס את כל הקצוות, ולחיות עם כל העולמות, ולהיות חלק מהחברה הישראלית כמו שהיא, ולחיות חיים של הקודש כמו שהם, זה מביא להרבה בלבול. רק שנייה, אנחנו גם באמצע שתי שאלות של...
זה, השאלה שנייה היא, זה קצת גם נוגע לחיים של החיים השפיעים. אז אם אני חיה בחברה כזאת שאני חשפה יחסית להרבה אנשים, ואם אני
מודה
שזה לא
מדהים,
זה
פתרון, כן. להיות חלק מיישוב דתי, הומוגני, ולגדל את הילדים בסביבה פתוחה. למה?
כי? אבל עם ישראל צריך אותנו.
מישהו טובע בנער, והנער מאוד סוער, יש מערבולות, הוא צועק הצילו, ואת לא יודעת לשחות, תקפצי להציל אותו? לא, כי יש יותר סיכוי שתצביעי מאשר תצילי אותו. יש הרבה אנשים כאלה בעם ישראל. ברוך השם שיש גם הרבה אנשים שלא. ורואים את זה בתור אידיאל לגור במקומות מעורבים. אבל דווקא במקום הזה צריך להיות מאוד מאוד בטוחים. מאוד מאוד בהירים בעולם של אמונה. כי אחרת, כל מקום שיש בו מורכבות, אז בסוף עלולים זה עלול להגיע למקום של פשרנות. שלא נורא וצריך לקבל את זה, וננסה להסתדר בתוך מה שיש, בלי יותר מדי, להיות קיצוניים, ואז מאבדים את הכל. מישהו אמר על ברווז, זה בעל החיים היחידי שגם הולך, גם שוחה וגם אף. ואת שלושתם הוא עושה גרוע. כי תפסת מרובה, לא תפסת. אז לפעמים מרוב דתי לאומי, תורה וצבא, תורה ואקדמיה, תורה זה קדושה וקודש וחול. בסוף לפעמים מתבלבלים והכל עושים בחצי. ושום דבר לא עושים עד הסוף. אז מרגישים כזה מה, החרדים יותר דתיים מאיתנו, והחילונים יותר טובים בחילוניות מאיתנו, ואנחנו כזה... אז זה לא נכון. האמת היא שדווקא המקום הזה של קודש, שחי בתוך העולם הזה, בתוך החברה הישראלית כמו שהיא, ומתוך שאיפה להתרומם ולרומם את כל מה שאפשר. זה מקום שהוא, זה דגל של הדור הזה, אשרי מי שזוכה. אבל באמת זה לא מתאים לכולם. אז במובן הזה באמת אסור לשפוט אף אחד. וכל אחד עכשיו נותן לו את המסגרת ואת הצורה שמתאימה לו. מה התשובה על כל השאלות? התשובה על כל השאלות? תלוי. תלוי למי, מתי, כמה ולמה. באיזה גיל, באיזה הקשר. יש בדיחה על חייל שחזר מהשבי. אז שואלים אותו, איך נפלת בשבי? אז הוא אמר, אני הייתי בחוליית החוד, החוליה הפורצת. והתחיל הקרב, נכנסתי למוצב המפקדה של האויב, ולקחתי בשבי שבעה חיילים. שואל אותו, איך אתה נפלת בשבי? אז אמר, השבויים לא הסכימו לעזוב אותי. צריך לשים לב מי לוקח את מי בשבי. אם אנחנו מקרבים או מתקרבים, או גם וגם, אז תלוי מי, מתי, כמה התשובה, לפי מה שהבנתי, ששאלה כזאת כמו הר הבית, היא כמו השאלה של גיוס בנות לצבא. זה לא שאלה פרטית, שכל רב קהילה, או רב של יישוב, או ראש ישיבה, יכול לפסוק בעניין הזה. כי זה דבר שנוגע לכלל ישראל. ודבר שנוגע לכלל ישראל, אז היחיד שמוסמך לפסוק זה הרבנות הראשית. והרבנות הראשית אמרה, כל הרבנים הראשיים לדורותיהם, אמרו לא לעלות להר הבית. בצורה חד משמעית. אז מי שלא עלה להר הבית, הוא מצפצף על הרבנות הראשית. כי הוא רוצה להשיג קדושה. אז זה סימן שאלה על התורה שלו. אז יש הרבה אנשים שעולים להר הבית שמצדיקים באמת, יראי שמיים באמת, לפי שיטתם. השאלה, אם בן אדם שרוצה כן לחיות לפי דעת תורה ישרה שמתאימה לדור, אם זה מתאים להתערבב. אז זה לא אומר, כאילו אותו רב עצמו, שואל אותו אם בעניין שידוכים, הוא אומר, זה לא פסולחיתום. לא לעשות פה שני עמים. אז ללמוד חברותא לא ולהתחתן כן. כאילו, מורכב, גם זה מורכב. אותו דבר גיוס בנות. כאילו, אז מישהו מקים מדרשה שבנות התגייסו, כן, עם חנה וזה וזה. כאילו, יש לזה מחירים, יש לזה נזקים שלא נדע, ואפילו אם כן, זה נגד הרבנות הראשית. נגיד שכאילו זה מצליח. זה נגד הרבנות הראשית. וזה מחיר. אז לא משהו שמי שהתגייסה היא פסולה. טוב. כן.
של?
כן, אבל הורים מחנכים את הילדים שלהם, זה בהשגחה משמיים, שהילדים האלה הם של ההורים האלה. ואם ההורים רואים שהילדים שלהם כן מגיבים בצורה בעייתית, אז מחשבים מסלול מחדש. בסדר, אז צריך להיות מספיק רגישים, בשביל לראות איך הילדים מגיבים לדברים. כי זה באמת שונה מילד לילד. זה המון תלוי, המון תלוי. כי ילדים קטנים, עד איזשהו גיל, מעריצים את ההורים שלהם, מעריצים ממש. ואבא אמר, אמא אמרה, זה יותר חזק מכל העולם. אז אם משדרים להם את זה בביטחון, וזה אותו דרך שאנחנו מאמינים, אנחנו יהודים וזה, ואוי חבל שהוא לא שומר, הוא לא יודע, הוא לא למד מספיק. זה נורא ברור, הוא מקבל את זה ככה בפשטות. ואז הוא גם לא מקנה בילד שעושה ככה וככה, כי הוא בשבת או זה, כי הוא יודע, הוא לא למד תורה. כאילו, אני במקרה חי את זה, בגלל שאשתי, היא גדלה, ההורים שלה חזרו בתשובה, כשהייתה בת 10, ורוב המשפחה שלה חילונית. אז כאילו, מגיל קטן, הילדים שלי הכירו בני דודים וקרובים, והיה להם נורא ברור שאנחנו ככה והם ככה, ואנחנו עושים מה שהאבבים ההוא. וחבל שהם לא למדו תורה. כי גם מגיל צעיר הם למדו שתורה זה העיקר בחיים. אז כשאומרים להם שהוא לא למד תורה ולכן הוא מתנהג ככה, אז יו, הם פשוט מרחמים. במקום הכי טבעי, כן, לא במקום מתנשא. אבל ברור לנו שזה לא מודל לחיקוי, כי הוא לא למד תורה. אפשר. ויש בלבולים שלא נדע, כאילו, של בתי ספר, שבכיתה א', המורה אומרת, עכשיו יש 5 דקות הפסקה, מי שרוצה מתפלל ומי שרוצה חושב. כאילו, תחליטו, כל אחד בוחר, לא משנה מה ההורים שלו. כאילו, זה הזמנה לייצר יצורים תוסבכים. ברוך השם, כאילו, היום כבר יש בוגרים של המקומות האלה, אז כבר אפשר להגיד עם קבלות, זה שיא התסבוך. חייבים להיות עמוקים, חייבים להיות בהירים, חייבים להיות שמחים בקודש. כי אם לא נהיה עמוקים, ולא נהיה בהירים, ולא נהיה שמחים, לא ירצו להיות, קודם כל אנחנו לא נהיה במקום יציב, ובטח שלא נוכל לחנך. אין דרך אחרת. לדעת, כאילו, לזה כנראה המצב הזה נועד משמיים, לעשות אותנו כאלה. להיות מדויקים, ולהיות בהירים. עם עולם אמוני בהיר ומנומק, ולהיות שמחים באמונה שלנו. לא אנחנו דתיים, אין מה לעשות. כי אז מי ירצה להישאר ככה? לדעת שזה שיא הכיף. ושמי שלא שם הוא מפסיד את העונג הכי אמיתי של החיים, הכי עמוק, ובאמת הכי כיף. אז צריך ללמוד את זה. למשל, רבי יהודה הלוי אומר בכוזרי, שמי שמברך, יותר נהנה מהאוכל, מאשר מי שלא מברך. כי הנאה היא פונקציה של מודעות. אנחנו לא נהנים מדברים, אנחנו נהנים מזה שאנחנו יודעים שאנחנו עושים דברים שאנחנו נהנים מהם. נגיד, כי אם לא, נגיד שמישהו אוכל את האוכל שהוא הכי אוהב, אבל לא חושב על זה. כי הוא ממהר, כי הוא עייף, הוא עצבני, הוא לא מרוכז. הוא נהנה מהאוכל? לא. גם אם זה אוכל שהוא הכי אוהב, בעיקרון, אבל לא חושב עליו, אז הוא לא נהנה ממנו. כלומר, מה מייצר הנאה? חשיבה. אז ככל שאדם חושב יותר, הוא נהנה יותר מהחיים. זה הופך את הראש לחבר'ה שרוצים ליהנות. הם מרגישים כאילו הדת מפריעה להם ליהנות. זה לא נכון. דוגמה קטנה. אבל זה צריך להיות כיוון הסברה. נעזיף עוד משפט, שבדור שלנו אי אפשר לבנות את הקשר לקדוש ברוך הוא או לתורה על צייתנות. כי זה לא עובד בדור שלנו. אלא באמת על בחירה. תוך הבנה שזה הטוב. כן.
אבל
מצוות
שהן קשות ממש,
אז
איך אפשר לייצר
בעניינם? תשאלי. פרק י"ט. בעלי הדעה האמיתית, אולי כל מה שהתגברו עיכובים נגדם, עד שיצטרכו הם יותר כוח להעבירם, הנה יאמץ ליבם וישמחו להראות תוקף אמונתם. כשר צבא הרשום בגבורה, אשר יבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר, להראות תוקפו בניצחונה. זאת אומרת, כאילו נגיד, קצין צעיר מורעל, מחלקים, יוצאים למשהו מבצעי, מחלקים משימות. איזה משימה הוא רוצה, החיילים שלו? את הכי קשה. למה? אני רוצה להיות הכי טוב. ואיך, איפה אני מראה שאני רוצה להיות הכי טוב? במקומות הכי קשים, אני לא מחפש את הנוח. אני רוצה לעבוד. וכבר מורגל זה העניין, בכל אוהב בשר ודם, שישמח כשיזדמן לו מה שיוכל להראות בו אל אשר הוא אוהב, עד אחד מגיע עוצם אהבתו. יכול להיות לי לדמיונות. אם הוא יהיה מצב שיצטרך אותי, והוא יראה כמה אני משקיעה וזה, אז הוא יראה כמה אני. כי אנחנו רוצים, מחפשים במקומות שאנחנו באמת רוצים, אנחנו לא נבלים מאתגרים. אם באמת רוצים, אז מה שקשה זה יותר טוב. לא מחפשים את הקושי. נגיד, אם לא מחפשים, נגיד גם כשלא מחפשים את הקושי, יש מספיק קשיים. אדרבה, זה המקום להראות כמה אוהבים. שזה באמת אכפת לי, באמת יקר לי. ולהגיד, ריבונו של עולם, לכבודך. אני מוותר על משהו שבאמת יקר לי, לכבודך. זה עבודת השם. טוב, אז אם יש, אז לפי מה שאמרתם, אז נראה לי, אנחנו בשליש התחתון של עמוד קפ"ז, יש שורה, בערך 15 שורות מלמטה, שורה שמתחילה במילים עונשי עולם הזה. תראה, תטיילו עם האצבע בשורה, תחפשו את המילה הראשונה, עונשי, עונשי עולם הזה, בעמוד קפ"ז. יש? אז יראה חיצונית, זה יראה, זה עבודת השם, בגלל עונשי עולם הזה, או עונשי עולם הבא, או רווחים בעולם הזה, בעולם הבא, נכון? עדיף להיות דתי, כי זה זוגיות יותר יציבה, וחינוך לילדים, וקהילה תומכת, וזה. כאילו, זה אומר שלא בגלל שזה האמת, לא בגלל שזה שיא הכיף של החיים, שיא העומק של החיים, אלא כי מרוויחים מזה כל מיני דברים, גם מפסידים, זה נקרא בפסיכולוגיה מנגנון פיצוי. כי הם משלמים מחירים, וזה בכל אופן שווה, כי יש גם יתרונות. זה לא מה שהשם רוצה, שנעבוד אותו כי יש חסרונות אבל גם יש יתרונות. אלא כי זאת האמת. וגם לא בשביל עולם הבא. כי מה, כי מחלקים ממתקים בסוף? כאילו, בשביל זה עובדים את השם? התורה בכלל מדברת על עולם הבא. סימן שלא זה מה שמעניין אותה. אז לעבוד את השם מצד עונשי עולם הזה או עונשי עולם הבא, אומר רב שהיא יראה חיצוני שאסור לתלמידי חכמים העוסקים ברזי תורה בהבנה פנימית, להרבות בה. רק לקחת ממנה מעט, כדי לייסר את הגוף ונטיותיו הגסות במידות רעות ותכונות מגונות חס ושלום. כלומר, כמה שיש לנו אהבת השם ויראת רוממות, צריך שתהיה גם קצת יראת העונש, קצת יראת שמיים פשוטה לגמרי, של כן עונשי עולם הזה ועונשי עולם הבא. למה? כי לפעמים במצבים של ניסיון, של בלבול, מה שמחזיק אותנו, זה לא כדאי ליפול, כי אם תפלי תשלמי על זה מחיר, תסתבכי, לא כדאי, לא שווה לך. למה זה מחזיק? כי יראת העונש מצד אחד היא הרבה יותר נמוכה, מצד שני היא הרבה יותר זמינה. כי יראת הרוממות ועבודה מאהבה זה שנים לוקח לבנות את זה. ולא לקבל מכות ולא לחטוף, כל אחד מבין תוך שנייה. לא צריך שוב שזה קורסים. אז לכן חשוב שתהיה גם יראת העונש, גם בשביל מצבים כאלה של בלבול. וגם כי יש מקומות, כאילו, כי אנחנו מורכבים, דיברנו על זה, נכון? גוף, נפש ושכל. אדם הוא יצור מורכב. ואת הגוף לא מעניין אידיאלים. הנשמה, השכל מחפש מה אמיתי. הנפש מחפשת מה מרגש. והגוף מחפש מה נעים. אם היו שואלים את הגוף, רק את הגוף, מה אתה מעדיף? רעל מתוק או תרופה מרה? רעל מתוק. רק זה היה הבחירה האחרונה שלו. אז יש מקום שצריך להגיד, לא, אז מה אם אתה רוצה? זה לא האמת. אז לפעמים מול הגוף, והנטיות של הגוף כשלעצמם, צריך להיות קשוח. אבל זה לא העיקר. אבל העיקר צריך להיות הלב מלא, אהבה קדושה ויראה עליונה, ניסוד קדושים. כי יראת מלכי מעלה, גיבורי כוח, עושי דברו. תלמידי חכמים כאלה, הנה מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימי. כלומר, מישהו האדם פנימי, מתחבר לדברים פנימיים. ככל שאדם יותר חיצוני, הוא יותר מתרגש מדברים חיצוניים. ככל שאדם יותר פנימי, אז מה שהוא רואה, מה שהוא מתחבר אליו, זה הפנים. אז ככל שאדם עובד את השם ממקום פנימי, אז כשהוא רואה יהודים, הוא רואה את הפנימיות שלהם. אז הוא רואה את הטוב האמיתי. מכירים את זה, נכון? למה אדם שם לב בחוץ? למה שמעניין אותו בפנים. נכון, שקרן אומר, מה, כולם שקרנים. גנב אומר, כולם גנבים, רק אותי תפסו. מושחת אומר, כולם מושחתים. ומי שטוב אומר, כולם טובים. כל אחד, מה שהוא רואה בחוץ, זה מעיד עליו. אז אנשים פנימיים, אז באופן טבעי, הם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית, ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם, את הקליפה הבכירית. כי אמרנו, הסגולה נמצאת בפנים, והבחירה בחוץ. אז צריך לדעת להפריד בין פנים לחוץ. והם חייבים ומוזהרים על זה, לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם, כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם. למה? כי כשיודעים לעסוק בפנים ולגעת בו, אז הוא מתעורר, הוא נהיה יותר נוכח. יש אמירה של הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר שכשקוראים בשם של אדם והוא ישן, אז הוא מתעורר. גם אם לא צועקים את השם שלו, אבל נגיד קוראים לו יוסי, אז עומדים לידו כשאומרים יוסי, יוסי, אז הוא מתעורר. למה? כי משהו בתוכו מרגיש שקוראים לו. אמרתי את זה פעם במדרשת שושנת אביב, בתל אביב, מדרשה לבעלות תשובה. ואחת התלמידות שם היא עושה דוקטורט בפסיכולוגיה. אז היא אמרה לי שיש מחקר, שזה נקרא תסמונת, זה נקרא תופעת הקוקטייל. כשאדם נמצא במקום שיש בו הרבה חבורות, מדברים במקביל, אם מישהו אומר את השם שלו, הוא שם לב. למה? כי משהו מרגיש. אז אם אדם פוגש בן אדם, ומתייחס לטוב שבו, לטוב הפנימי שבו, קורא בשמו, אז הטוב הזה מתעורר, נהיה יותר נוכח. יש פסוק במשלי, אל תוכח לץ בן ישנאיך. הוכח לחכם ויאבקה. אז הפשט של הפסוק, שלא להוכיח בלם שהוא לץ, כלומר שהוא ציני, שלא אכפת לו, שהוא זורק, שהוא מזלזל בהכל. אין טעם להגיד לו דברים חכמים וזה, כי הוא רק יעשה מזה צחוק גם כן, אז מה עשינו? אבל להפך אם הוא חכם, למרות שלא עליהם לשמוע דברי תוכחה, אבל הוא יאהב אותך, כי אתה עוזר לו בזה שאתה, כאילו, מציף אותן, משקף אותן נקודות שהוא צריך להשתפר, אז הוא רוצה להשתפר, אז הוא ישמח בזה. אבל השלה הקדוש מבאר את זה ככה. הוא אומר ככה. אל תוכח לץ. כלומר, כשאתה מוכיח בן אדם, מה זה כאילו לץ? איך אתה מתנהג? זה לא בסדר. הוא יודע שזה לא בסדר. אז מה כן? כי ישנאק. אז מה כן? הוכח לחכם. זאת אומרת, כשבאים להוכיח מישהו, המילה הראשונה צריכה להיות לחכם. לחכם כמוך לא מתאים להתנהג ככה. עכשיו הוא גם אוהב אותך כי החמאת לו, וגם הוא פתוח לשמוע מה אתה אומר. כי הוא מבין שזה לא מקום שאתה מתנשא עליו או מזלזל בו. אז זה לא רק טריק פסיכולוגי, של להחמיא לבן אדם וכמו של סוכני מחירות, כאילו... שלום גליה, מה שלומך? אפשר לעזור לך? כאילו זה... במקרה יש לך מזל, כי חמשה בשיווק, זה נפצע רק להיום. כאילו, אז כל הנחמדות הזאת היא לא שווה כלום. אבל אם באה במקום של אהבה אמיתית, של הערכה אמיתית, אז היא מדברת, היא נוגעת, ואז היא מייצרת קרבה אמיתית. והיא מוריד, ושב, כשנוגעים בקדושה הפנימית של יהודי, והוא מרגיש שמכירים בה ומאמינים בה, אז היא יוצאת אל הפועל. כדי לעורר יותר ויותר, אז אנשים כאלה פנימיים, אז הם צריכים לקרב אנשים כאלה, כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם, עד שיתגבר לגמרי על הרע הבכירי ויכניע אותו. ופעולת חכמים לוקחי נפשות כאלה אינה חוזרת ריקם בשום פעם. הבטחה. כשפועלים מהמקום הזה, בטוח משהו קורה. לא תמיד רואים? נכון. אומר רב, לפעמים פעולותיהם נראות בגלוי, על ידי מה שהמקורבים מהם מיטיבים את מעשיהם, ומיישרים את דעותיהם יותר בפועל. דוגמה, הרב קוק בעצמו, שהוא ודאי היה כזה. נגיד, כשהוא פגש את עגנון, אז... מה? כשהרב קוק פגש את שי עגנון, אז עגנון היה בחור צעיר, מבולבל, לא לגמרי דתי, כאילו תקופות, כאילו ראשון שלישי וחמישי כן, שני רביעי שישי לא, ושבת כן, שבת לא. ובזכות הקשר לרב, והערכה שלו לרב, אז בסופו הוא נהיה לוחם על האמת. כאילו יש, כשהוא היה מבוגר, הוא נתן שיחה בשבת באיזה מקום, ואז כשהוא הגיע, היה מקום, היה אירועי תרבות כאלה שנקראו אוהל שם. זה היה אירועי תרבות בשבת, בלי חילול שבת. שאנשים יוכלו כאילו לצאת, וכאילו יש להם יום חופשי. שיוכלו לשמוע הרצאות וזה, אבל בלי חילול שבת. זה היה העיקרון. ואז עגנון בא לדבר באירוע כזה, ואירוע שיש בקהל, אנשים שמעשנים. אז הוא אומר למנחה, כאילו, מה, אנשים פה מעשנים בפרסיה. אז המנחה אמר בקול רם כזה, עגנון מבקש לא לעשן, כי עשן הסיגריות מפריע לו. אז עגנון אמר, לא לי, לקדוש ברוך. כי זה לא עניין אישי. כאילו, תחשבו במגבלות, ברגישות של הדתיים, אלא זה נגד רצון השם. אותו דבר ביאליק, שבהתחלה לא רק שהוא היה לא דתי, הוא היה אנטי דתי, כי הוא היה גם שנה ופרש, הוא עמד בישיבת וולוז'ין, והיה לו הרבה אנטי. וככל שהוא התקרב לרב, ועם השנים, אז הוא בעצמו נהיה לוחם על שמירת השבת הציבורית בתל אביב, ועל כשרות, וכתב את ספר האגדה כדי להנגיש את אגדות חז"ל לילדים שלא גדלו בתלמודי תורה. אז לפעמים זה ככה, רואים את זה בעיניים, ולפעמים נכנס רק גרעין פנימי בהם. וכבר הבטוחים הם שלא ייפטרו מן העולם בלא תשובה. כמו לפעמים, כשמדברים איתו, אבל הוא חלק מהחיים, בשוטף, זה לא נכנס, כי הוא עסוק בהמון דברים אחרים. אבל ביום פטירתו, כשיסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר כוללת, אז יחזור בתשובה. יש לזה ערך עצום שאדם נפטר מן העולם בתוך אירועי תשובה. מעשה שהיה. הרב קוק גר ברחוב הרב קוק, כאילו, לא קוראו לו אז ככה, אבל אם מי שמכירה, אז בירושלים, בין רחוב יפו לרחוב הנביאים. ומקביל, ברחוב הנביאים למעלה, יש רחוב שנקרא אז רחוב החבשי, היום נקרא רחוב אתיופיה. שם היה גר בן יהודה. אז בן יהודה היה מגיע, זה ממש כאילו כמה 200 מטר מקסימום. בן יהודה היה מגיע לשאול את הרב שאלות. בכל שעה, כאילו היה תקוע עם המילון, רצה פירושים או מקורות לאיזה מילה, אז הוא היה מגיע אל הרב. ופעם, ביום שישי אחד, אז הוא בא אל הרב ושאל אותו עוד מילה ועוד מילה. בסוף הרב מסתכל עליו ואמר לו, כאילו, עוד מעט שבת. הרב אמר לו, אולי הגיע הזמן לשוב. כאילו, ובן יהודה הבין את הדו משמעות של השאלה של הרב, אז כבר השפיל מבט ואמר, אולי. באותו ליל שבת הוא נפטר. מה? אולי הגיע הזמן לשוב. אז תרתי משמע. זה גם כאילו, אוקיי, בוא תחזור הביתה, כאילו, די, שבת. וגם, אולי הגיע הזמן לשוב. אז הוא הבין את זה, ואמר, אולי. אז הרב ציודה אמר שהאולי הזה זה ערעור תשובה. כי לפני כן זה אולי האולי, היה לו הרבה מה להגיד נגד. אז יש צדדים כאלה. ואפילו אם חלילה יהיה המושפע כל כך גרוע, עד שהוא בעצמו לא יזכה לשוב בתשובה, יפעול כוח הגרעין הזה על טבע נפשו, ונפיק מיני זרע מעליה שישוב בתשובה. כלומר, אם לא הוא, אז אולי בזכות ההשפעה הזאת של אדם גדול עליו, הבנים שלו יחזרו בתשובה. כי זה דברים שעוברים בגנים הרוחניים כנראה. ואז, ויתקן גם כן את נפש אביו, כדין ברא מזכה אבא. טוב, נעצור פה, כי יש לנו כבר הרבה מה להשלים בדפים הנלווים. בדף הזה, הוספות לאיגרת תקנה, בעמוד 2 למעלה. אומר הרב, זה מכתב שהרב כתב ליהודי, שהבנים שלו נהיו דתל"שים. כאילו לא סתם חילונים, אלא קומוניסטים, לא רק שונאי תורה, שונאי ישראל, מנותקים מעם ישראל. למה? בשם הצדק העולמי, להביא גאולה לעולם, שיהיה... אז והוא התלבט, האם ננתק איתם קשר? כי הוא גדל בעולם שזה היה החינוך, שאם הבנים מפסיקים לשמור תורה ומצוות, אין להם מקום בבית, מנתקים קשר. אבל זה היה נראה לו לא נכון, אז הוא כתב לרב, והרב הזה, יש כמה איגרות שהרב כתב לו, וזאת אחת מהן. כל הטעות של הדור, עמוד 2 למעלה, כל הטעות של הדור היא, רק מה שהם אינם יודעים, שכדי לבוא אל המטרות הטובות שהם חושקים, צריכים בני ישראל להיות מכבדים את התורה ודבקים יפה באמונת השם ברוך הוא, שהיא אור העולם כולו וחייו. זאת אומרת, הם לא רוצים רע, הם לא אנשים רעים, הם רוצים טוב בדרכים הלא נכונות. זה ראינו קודם באיגרת שלנו, נכון? שהרב אמר, איך הסימן שהדור שלנו הוא דור שיש בו הרבה סגולה? כי אתה רואה, כי בכל הדורות, מי שהיה עוזב את האמונה, הוא גם היה לו בן אדם, בכל המובנים. ובדור שלנו יש אנשים אידיאליסטים, טובים, צדיקים, לא דתיים. סימן שהנשמות שלהם נשארות קדושות, כי הסגולה מהירה בהם. אז אנשים כאלה צריכים להגיד, כדי לממש את האידיאלים שלכם בתור יהודים, זה יבוא רק דרך חיבור לתורה. על כן, אומר הרב, לדעתי, לנפולים כאלה צריך להסביר פנים בזה האופן, להגיד להם כי יסוד מטרתם היא באמת רצויה, אלא צריכים לפקוח עין לצרוף סיגיה. מה זה סיגים? מאז חטא אדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע, הטוב והרע בעולם התערבבו. ומאז, אין טוב בלי רע. כלומר, אין דבר שהוא כל כך טוב, עד שלא עלול להתערב בו רע ולקלקל אותו. מצד שני, גם אין רע בלי טוב. בכל רע יש איזושהי נקודה של טוב, שהיא זו שמחזיקה אותו. אז העבודה שלנו בעיקר בחיים, היא עבודת בירור. כמו בשבת, מלאכת בורר, להוציא אוכל מתוך הפסולת. אבל זה אומר שכל דבר טבעי מעורבב. וזה לעשות עבודה כדי לדייק. אפילו, כאילו גם חומרים בטבע. נגיד, אין בטבע זהב טהור. אין בטבע כסף נקי. כסף תמיד בא עם בדיל, וזהב בא עם סיגים. אז מה עושים? צורפים אותם. מה זה לצרוף? מעלים לטמפרטורת רתיחה מאוד מאוד גבוהה, של מאות מעלות צלזיוס, עד שהחומרים נפרדים למרכיבי היסוד. ואז אתה יכול ללקט, כאילו להפריד ולהבחין בטוב. אז זה מה שהרב אומר כאן, שצריך להגיד לאותם בנים, שנגיד מתלהבים מאידיאל של קומוניזם. אז המטרה שלהם היא רצויה, אבל צריכים לפקוח עין לצרוף סיגיה. יש בה גם מורבבים בדברים לא טובים. היה צריך להיות ביקורתיים, לא להיות פריירים, לא ללכת אחרי אופנות ואידיאלים ולקבל אותם כמו שהם, עם כל השטויות שלהם, להבחין מה נכון לנו בתור יהודים, לקחת משם ומה לא. אז פעם זה היה אידיאל של הצדק החברתי, היום זה אידיאל של חופש ושל זכויות אדם ושל כל מיני. של גדולי ישראל. ואנחנו צריכים ללמוד מהם וללכת בעקבותיהם ברמה שאנחנו מסוגלים לעזור לעשות את הבירורים האלה. כי נגיד, מי שמרגישה מתבגרת שהדתיות פוגעת בחופש שלה, אז אסור לזלזל ברצון שלה לחופש. צריך לכבד את המקום הזה, כי גם אותי, גם אנחנו רוצים חופש. אבל צריך להבין מה זה חופש. שחופש זה לא שאפשר לעשות מה שבא לי. אלא חופש זה משהו הרבה יותר עמוק. צריך ללמוד מה זה חופש. אבל אנחנו בעד חופש. אמיתי. אומר הרב, אנחנו צריכים להרכין את הרגשתנו הקדושות הרבה כדי לספר עם הבנים בלשון שהם נזקקים. זאת אומרת, כדי שיהיה שיח פורה, צריך שתהיה שפה משותפת. אז אתה לא יכול להגיד להם, מה, כתוב, זה איסור דאורייתא. כאילו, זה לא עובד, זה לא מפחיד אותם. אבל צריך לדבר בשפה שמדברת אליהם. ועם זה, להאמין באמונה שלמה, שאור השם שורה על כל יחיד ויחיד מישראל, לא רק עם ישראל, כל יהודי בשם הקדושה. ואם כך, ושכל הנסיגות לאחור אינן כי עם שגגות גדולות. גם אם זה נראה כאילו מזיד, במהות זה שגגה. כך אומרים בכניסת יום הכיפורים, את הפסוק, ונסלח לכל עדת בני ישראל, ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. באמת כל טעות של יהודי זה שגגה. גם אם באותו רגע הוא ידע שזה עבירה. ואנחנו היינו קוראים לזה מזיד ברמת הדין הפשוט. אבל מבחינת המהות, מבחינת הנשמה, הוא לא רוצה לעשות עבירות. אז זה שגגה. אז למה הוא עושה את זה? והם במדרגת טועים בדבר מצווה. מה זה טועים בדבר מצווה? יש שלוש מדרגות. יש מזיד, יש שוגג, ויש טועה בדבר מצווה. נגיד, אדם שעושה מלאכה בשבת ממזיד, אז חייב סקילה, אם יש עדים והתראה, חייב קראת, אם אין עדים והתראה. אדם שעובר עבירה, עושה מלאכה בשבת ושוגג, חייב חטאת. אבל יש מצב שנקרא טועה בדבר מצווה. למשל, תינוק שנולד בשבת, אז היום השמיני ללידתו זה שבת הבאה, אז עושים ברית מילה בשבת. מילה בזמנה דוחה שבת. אבל תינוק שנולד ביום שלישי, והוא היה ביום שלישי הבא, הוא לא היה מספיק בריא. ואז רופאים עוקבים אחריו, ובשבת אומרים, אפשר למול אותו. מילה שלו בזמנה, לא מלאים בשבת. כי כבר כך, מילה בזמנה כבר לא תהיה, אז זה לא ראוי לחלל שבת, כאילו, אסור לחלל שבת על זה, אז עוד יום, אז ימול אותו ביום ראשון. עכשיו נגיד, מועל מגיע למקום שיש בו שני תינוקות. אחד נולד בשבת שעברה, במצווה למול אותו היום. אחד נולד ביום שלישי שעבר, בתוכו את הברית שלו, ואסור למול אותו היום. אבל הוא רואה שני תינוקות, והוא מל אחד מהם. ואז התברר שהוא מל את התינוק הלא נכון. האם הוא חייב חטאת? התשובה היא לא. למה? כי מה זה חטאת? אחד שלא יודע מה הוא עושה, ששכח שזה שבת, או שכח שאסור לעשות את זה בשבת. אבל הוא ידע שהיום שבת, ידע שאסור למול תינוק, רק הוא טעה במציאות, הוא חשב שהוא עושה מצווה, הוא עושה עבירה. אז זה פגם, אבל זה פגם כל כך קלוש, שלא צריך גם חטאת כדי לחפר עליו. אז הרב אומר שהדור שלנו הוא טועה בדבר מצווה, כי הוא חושב שהוא עושה דברים טובים. למשל, הזכרנו אותם צדיקים, לא דתיים, רובם, שביום שישי, במקום לבלות ולעשות קניות ולא יודע מה, עושים לשטחים והולכים למחסומים כדי לריב עם חיילי צה"ל ולאכול גז מדמיע ולהיעצר ולספוג קללות ממתנחלים. למה הם עושים את זה? כי הם אוהבים את עם ישראל, כדי להציל את עם ישראל מחרפת הכיבוש. הם אומרים, הכיבוש הופך אותנו ללא מוסריים, ואנחנו הושקים את הפלסטינאים המסכנים. צריך לעזור, עם יהודי עוזר לחלשים. לא לגוליית, אלא לדוד. רק שאנחנו נהיינו גוליית, והיום דוד זה הפלסטינאים. ככה הם באמת חושבים, חלק מהם. אז באמת אנשים טובים, מוסריים, ערכיים. יש רק בעיה אחת, שהם טובים במאה 80 מעלות, שהם עוזרים לרוצחים ולא לנפגעים האמיתיים. אבל הם באמת אנשים טובים. אז הם טועים בדבר מצווה. אני צריך להתייחס אליהם ככה, בתור טועים בדבר מצווה. וזה לא יעזור להגיד להם, בוגדים שחבשתם פה ותרדו לאמריקה וזה. קדם, תלכו לעזה, נראה את אחר חמאס יקבל אתכם. זה לא העניין. צריך לגעת בנקודה הפנימית שלהם. אתם רוצים טוב? הטוב האמיתי, גם לערבים, יהיה כשעם ישראל יהיה בארץ ישראל, על פי תורת ישראל. טוב, לא להגיד את זה בתור סיסמה כזאת, אבל להסביר לאט לאט למה זה ככה. שבשביל אותה מוסריות שהם רוצים, צריך שנהיה בארץ. שכדי שנגיע לעידן שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו מלחמה, זה כשיהיה נכון יער בית השם בראש הערי. על כן, אז אומר הרב, נחזור לאיגרת, על כן, ידידי, עצתי היא שבכל האופנים לא יפקיר את בניו, ויקרבם כפי היכולת, וסופם בוודאי לתשובה. ופה הרב אומר, כמו אצלנו, ואם הם רק יתחילו להתעורר לטובה, ולא יחזרו בתשובה, אבל לפחות יהיה להם קצת יותר סימפתיה, ישלימו בניהם אחריהם את פועלם לטובה. אז הילדים שלהם יחזרו בתשובה. ורחמי השם מרובים הם, כי הוא נוהג בחסדו כל דור. דרך אגב, אותו יהודי הראה לבנים שלו את האגרות של הרב. ואחרי שנים הם עלו לארץ, ואמרו לרב שזה שהם בכלל כאילו עלו לארץ, זה בזכות האגרות האלה. כי בשם ראו שרב כזה גדול, כמו הרב קוק, אומר לאבא שלהם, אל תדחה אותם, תקרב אותם, הם טובים, הם רק לא מבינים. זה נתן להם מקום, שהקודש נותן להם מקום. לא נותן לגיטימציה לאיך שהם מתנהגים, אבל נותן מקום לרגשות שלהם, לשאיפות שלהם. זה חיבר אותם. אז אני לא יודע אם בניהם לומדים היום ברמור, אבל הם חלק מגאולת ישראל, כי הם גרים פה בארץ. היום מה?
שבימינו, מי זה דבר הראשון, זה כל מהות הדבר. והעבודה שלנו זה לתרור מה, לטוב מתוך הרע. אז לכאורה, אנשים שהם כאילו חיים במציאות שהיא רק טוב, כמו שאמרנו, אנשים בהתחלה, שהם לא מתערבבים.
מה זה אנשים בהתחלה? לא, זה לא רק טוב. זה להפך, זה מקום של מסכנות, של חוסר יכולת תפקוד. זה לא רק טוב.
העולם... בעצם עונים מעצמם את כאילו את היכולת לתפקוד.
נכון, כי הם אומרים, אנחנו לא מסוגלים. אנו מספטור.
אז הם בעצם לא עובדים בחיים שלהם.
הם עסוקים, והשתרדו. הם אומרים, זה המיטב שאנחנו מסוגלים. לשמור על עצמנו, לא מסוגלים לתקן אחרים. הלוואי שתתקן את עצמנו. אז זה מה שהם מסוגלים. כל אחד, מה שהשם רוצה, שכל אחד יעשה את המיטב שהוא מסוגל. השם לא מצפה שנעשה מה שאנחנו לא מסוגלים.
אבל
אז הם כאילו לא עובדים. לא שהם לא עובדים. גם כדי לשמור על קהילה הומוגנית בתוך הקדושה, זה מאוד קשה בדורנו. הם עובדים קשה בשביל להשתדל להישאר מה שהם. עובדים את השם, בשם שמיים. רק לא עושים את העבודה של הדור הזה. כי הדור הזה דורש דברים אחרים.
ואם אנחנו יש לי שאלה מספיק, אם כאילו זה חשוב ממש לראות בכל בן אדם טוב, אבל אם למשל צריך להעביר ביקורת, כאילו באמת בן אדם שם שלא בסדר, ואתה רק כאילו מסנגר על בן אדם ואומר עליו רק דברים טובים.
על הבן אדם, לא על המעשים שלו. אני אוהב אותו, וסולל, איך שהוא מתנהג. בדיוק ככה. אני אוהב אותך, אתה חבר שלי, אני תמיד אוהב אותך, אתה בן אדם טוב, אבל עשית מעשה נורא והיום. אתה פוגע בעם ישראל בהתנהגות שלך. לא סותר. ומי שאומר את זה באמת, גם מרגיש את זה. כאילו יש לו זייף. מי שאוהבים אותו יודע את זה, מרגיש את זה. ואז הוא מרגיש גם הערכה כלפי מה שאומרים לו, גם אם זה לא נעים. לא בטוח שתוך שנייה יחזור בתשובה, אבל זה מתחיל לזרוע איזשהו זרע בתוכו. יום אחד זה יבשיל. בעזרת השם. כן. שוב, היום אין כמעט ילד, לפחות בגיל 10, שלא יודע מה זה מורכבות. אז לאט לאט צריכים לעזור להם להבין. פשוט להקשיב מה הוא מסוגל לשמוע ולחבר אותו לפי הסיטואציות ולהבין. טוב, עד כאן להיום. שבוע טוב.